שלום. טוב. אז ראינו שרבי יהודה הלוי אומר, אנחנו בעמוד י"ב. לא בדיוק, אנחנו רק חזרנו שם קצת לקטע שאומר בהיותנו סגולת בני אדם. דיברנו קצת על זה, אני חייב להזכיר שכמובן שבתחום הזה הרמב״ם לא מדגיש את הסגולה, ולא שהרמב״ם היה לו נוסח אחר למחרת התורה או לתפילות הרגלים. כן, הרמב״ם גם התפלל, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, זה ברור, זה כתוב בהלכות, כן? או גם הוא ברך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כן? זה ברור שהוא ככה בא. אבל בכל אופן, כשהוא עוסק בניסיון להסביר את הדברים היום היה יורצת של הרמב״ם, אמרתם תחנו? אז הרמב״ם יש לו עמדה אחרת. יש פה אנשים עם רמב״ם אונליין? יש לך?
יש פה
את כל הרמב״ם. לא, מוכן מוכן, זה התכוון, מוכן מוכן, להכיר לכם קצת רמב״ם. לא צריך אינטרנט, צריך... טוב, אני אגיד לכם בן. אז אתם יודעים שרבי יהודה הלוי סבור שיותר סגולת באדם. והסגולה הזאת, הוא אמר, נכון, אנחנו המין החמישי. זכור לכם משהו כזה? מה?
יש לי גם מורה
לבוקר. תכף אני אגיד לכם מה. בואו, תסתכלו רגע... אתם יודעים ששיטת רבי יהודה הלוי שהסגולה המקורית הייתה אצל מי? אצל
אדם הראשון.
אדם הראשון. ומי לא זה עבר למי?
אברהם
אבינו. בדרך יש עשרה דורות מאדם ונוח. אבל מאדם עבר למי? לא לקין ולהבל. כלומר, מהתחלה להבל, אחר כך הרגו קין. אז זה לא נשאר אצל קין, אלא מי? שקישת אלוקים. זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ואז עשרה דורות לפי רבי יהודה הלוי, זה עשרה דורות של אלה שהסגולה האלוקית עברה דרכם, חוץ מאלה שזה קצת דילג עליהם, כמו שהוא הזכיר לגבי עבר, אתם זוכרים? תרח, תרח זה עבר, נכון? זכור לכם, זה קראנו. אז למשל יש פסוק מאוד חשוב, וכי אדם 130 שנה ביונד בדמותו כצלמו, ואז כתוב את מי הוליד? את שם, נכון? אתה זוכר את הפסוקים? הרמב״ם במורה נבוכים בחלק א', שמורה נבוכים עוסק בשאלה מה זה הצלם, שאדם נברא בצלם, אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז הוא עוסק בנושא הזה של מה זה צלם ומה זה דמות, והוא עושה קצת בשאלה הזאת, והוא עכשיו רוצה להסביר גם מה זה ויולד, מה פרוש ויולד בצלמו כדמותו. מה?
בדמותו
כצלמו. אז לשיטת רבי יהודה הלוי, מה זה ויולד בדמותו כצלמו, שהוא הוליד את שם, מה זה... נו, אתם כבר את כל התשובות יודעים, רק קצת לראות שאתם התעוררתם עד השם עכשיו, שהגעתם לישיבה והתעוררתם זה. אז ויולד בדמותו כצלמו, שמה הוא העביר לו את מה? את הסגולה, אין יותר שאלות לתביעה. בסדר? עכשיו, אתה רוצה להקריא לנו רמב״ם? אתה רוצה להקריא לנו רמב״ם?
איזה פרק?
מורה נבוכים, פרק ה, ו, ה. מה ממש בהתחלה? חלק א', פרק ה.
יש
לי שם שני שעות. או, פרק ה, זה פרק ו, תנסה.
כאשר בא ראש הפילוסופים.
תמשיך הלאה. לא, לא, לא. פרק ו, איך הוא מתחיל? זה גם ו, גם ה וגם ו?
לא,
זה ו. וה?
זה משהו כמה.
איזה מה שאני קראתי.
אז דלי.
דקירה
והביט וחזה. לא, 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 אז אני אקרא, אז טוב, אני אביא את הרמב״ם שלי. שם הרמב״ם אומר, לגבי ויולד, מה זה להוליד? זה גם בחלק א',
פרק
זין. פרק זין, מה כתוב פרק זין?
ירד המשמעות הרובן במילה זו ידועה וילדה, ילדו לבנים, אחרי חיים אפשר לביטוי זה.
עכשיו אני רק אסביר לכם. הרמב״ם במורה נבוכים עוסק בשאלה המעניינת, איך משתמשים באותה שפה ביחס לדיבורים אנושיים כאלה, וגם מתייחסים למשהו שהוא בעצם קדוש, קדוש, קדוש. הדברים הרוחניים המופשטים, הקדוש ברוך הוא, איך משתמשים באותה שפה גם לדברים גשמיים וגם לדברים סופר רוחניים וגם לדברים אלוקיים. אתם מבינים שיש פה בעיה שעכשיו אומר, הוא צריך לכתוב מילות, מה המשמעות שזה בהקשר הזה, משמעות שזה בהקשר הזה. אז כל דבר, כל דבר, המילה עצמה אלוקים, א', ל', ה', י', ב', כן? מה המשמעות שלה? בתורה לא תמיד יהיה אלוקים, לפעמים יהיה אלוהים. למשל בפסוק אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור, ששם הכוונה היא למה? לדיינים. או עוד כמה וכמה פסוקים ש... נכון, אלוהים אחרים, ודאי. או אפילו הפסוק בני האלוהים שמופיע בכמה וכמה מקומות, האם זה בני האלוקים? חס ושלום, לא כמו שאנו צריכים
חושבים.
בני אלוהים כוכב, אז שאלה מה כל דבר ודבר כזה. אז פה הוא אומר ויולד, אז ילד, להוליד, זה גם הכוונה היא מחלקת יולדות, שמולידים ילדים, במובן הכי פשוט והכי ראשוני והכי בסיסי של המילה, נכון? ילד, מה עוד? מובנו, אמרת? כן, כן.
הוא הפושר לציין שארץ הצמיחה את מה שמצמיחה והתוך בימוי ללדה והולידה והצמיחה.
והולידה והצמיחה, נכון, בהפטרה של תני ציבור, שהארץ מולידה. הארץ לא מולידה כי היא הושפזה במחלקת יולדות. הארץ מצמיחה, נכון? הולידה והצמיחה, אז גם יש ביטוי מושאל, כן? שימוש, אתם יודעים איך מילון נראה? משמעות ראשונה, משמעות שנייה, משמעות שלישית, ברור לכם? משמעות ראשונה זה לידה רגילה, משמעות שנייה משמעות מושאלת להצמחה, הלאה.
כן, הוא שואל הביטוי למאורות הזמן המתחדשים, כאילו הם דברים שנולדו, כי לא תדע מה הילד יום.
כי לא תדע מה הילד יום, זאת אומרת עכשיו מה נולד פה? לא איזושהי תולדה טבעית, אלא קורה איזשהו אירוע שהוא לא, הוא תולדה של הסיבות ההיסטוריות שגרמו לו, אבל זה כבר השאלה נוספת. כן, הלאה.
הוא שאל גם למה שהמחשבות מחדשות ולסברות ולשיטות המתחייבות מזאת. כמה שנאמר, וילד שקר.
הרע אמן וילד שקר. זאת אומרת, אדם יכול ללדת מה, זה כבר מעניין, נכון? אני הרבה פעמים אומר שאני צריך את השיעור הזה, אני בהיריון. זאת אומרת, מה פירוש בהיריון? זה הכל מתחיל, נכון? ואני אחר כך מוליד את השיעור. אתם יודעים, זה מה שכתוב פה. הרע אמן, שאדם במחשבות שלו, הוא גורם משהו ולאט לאט נולד. נולד רעיון. נולד רעיון, זה ביטוי מושאל המושג מה? ארבע, עד עכשיו יש לנו ארבע משמעויות למילה, לאות י' ל' ד'. ברור לכם? טוב, בואו נראה מה ילד עוד הרמב״ם.
ובהוראה הזאת
נאמר,
וילדי
נוחים השפיקו,
די
לך... ובהוראה הזו, כלומר שילדי נוחרים יספיקו, לא ישפיקו, כלומר שעם ישראל משתמש ברעיונות שנולדו אצל מי? אצל הגויים. ילדי נוחרים יספיקו, זה לא הילדים שלהם, הפיזיים, אלא רעיונות של הגויים. זה ילדי נוחרים יספיקו. כן, הלאה.
די להם לסבור אותם, כפי שאמר יונתן בן עוזיאל עליו השלום, בפרשו זו, ובנימוסי עממיה אז לימוס.
ובנימוסי עממיה אז לימ, כשהוא, יונתן בן עוזיאל מתרגם את הפסוק בילדי נוחרים יספיק, הוא אומר נימוסי, חוקות, עממיה, העמים, אז לימ הולכים, נכון? בסדר? עכשיו, הוא ו...
על פי משמעות זו, מי שהורה למישהו דבר מה ולמדוס תורה, הרי הוא כאילו רגידו.
במשמעות הזאת, אדם שמלמד, עכשיו אני מלמד אתכם משהו, אז אני מוליד אתכם עכשיו. ולכן התלמידים קרויים בנים, והרבנים קרויים אבות, נכון? אתם מכירים את זה? זה כתוב, נכון? כי להוליד מישהו, זה לא להוליד אותו פיזית, אלא לבנות את דמותו הרעיונית, נכון?
גם הנצרות
אחר מזה? מה?
גם הנצרות אחר מזה?
לא, 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 לא. זה אצלנו. הנצרות חושבת שבאמת הוא נולד. היא דרך
אימא. לא, כן, בקטע שקוראים לכומר אב.
יכול להיות שכן. הלאה.
מבחינה שהוא בא לסברה הזאת, במשמעות זאת נקראו תלמידי הנביאים, בני הנביאים, כפי שנסביר בדבר שיתוף השם בן.
זאת אומרת, המילה בן גם מופיעה בתור בן פיזי וגם בן רוחני. כן? אותו דבר ילד, יש הולדה פיזית, יש הולדה רוחנית. עכשיו מגיע הפאנצ'לייין.
על פי השאלה הזאת נאמר...
השאלה. כלומר, במובן הזה, זה מובן שאול, זה לא המובן הראשוני, אלא מובן שאול. על פי כן, השאלה הזו נאמר...
על אדם, ואיך לאדם 30 ומעט שנה, והיולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שם. וכבר הוסבר לך...
שנייה אחת, תכף. מה הוא אומר? מה זה ויולד בדמותו כצלמו? מתי הוליד אותו? בגיל 0 או בגיל 20? אתם יודעים שלפי רבי יהודה הלוי, מתי הוליד אותו? עם הסגולה, בגיל? הוא היה בן 130, השני היה, הוא היה בן 0. לפי הפירוש של הרמב״ם, זה הוליד אותו כשהוא לאט לאט העולם שלו התעצב, והוא התחנך. והוא בעצם הוליד אותו במובן הזה שהוא עיצב את דמותו הרוחני, ובמובן הזה אומר הרמב״ם כתוב הילד בדמותו כצלמו, כי מה? כי אדם חינך את מה? את שם. אתם רואים שיש פה הבדל תאומי בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי? בסדר? תקרא עוד קצת כי זה נורא יפה המשך.
וכבר הוא סבר לך לפני כן מהי משמעות צלם אדם ודמותו.
כן.
מכאן שכל הילדים שקדמו לו לא הגיעו לכך שתהיה להם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם אדם ודמותו ואשר נאמר עליה בצלם אלוהים ובדמותו. ואילו על שט אשר לימד אותו אדם הראשון והביאו לידי הבנה, ושל זאת הגיע לשלמות האנושית נאמר ויולד בדמותו כצלמו. מכאן למדת שכל מי שלא הגיע לכך שתהיה לו הצורה הזאת.
שני אחד, הבנתם מה שכתוב פה? עד עכשיו, אחרים לא קיבלו את הצלם והדמות. כי מה זה הצלם והדמות? לא משהו שיש לך מראש, אלא משהו שאתה צריך מה לעשות? לפתח אותו. לבנות אותו. עכשיו תקרא את הסוף.
אשר בארנו משמעותה, אין הוא בן אדם אלא בעל חיים כתובניתו. ומתארות, אבנית בן אדם ומתארות, אלא שיש לו יכולת שאין נשאר בעלי החיים לגרום מיני פגעים ולעשות מעשים רעים.
מי שלא פיתח את הצורה ואת הדמות, הוא... תקרא עוד פעם?
מי שלא הגיע כשתהיה לו הצורה הזאת, אשר בארון משמעותה...
מי שלא הגיע לצורה הזאת, שזה השלמות השכלית של האדם, שבארנו משמעותה, מה הוא?
אין הוא בן אדם אלא בעל חיים. תבניתו
ומתארו,
תבנית בן אדם
ומתארו. אוקיי. אדם שלא פיתח את היכולת השכלית שלו, הוא נראה כמו בני אדם, הוא בעל חיים דומה לבני אדם, אבל הוא לא בן אדם.
יש לזה נפקא מינה להלכה.
נפקא מינה להלכה? לא. אבל אני רק אומר, זה הלשון של הרמב״ם, שאדם שהוא לא חושב, אדם שלא מפתח את היכולות השכליות שלו, הוא פחות בן אדם. כלומר, הוא חיה אנושית. מה, לגבי... טוב, אנחנו לא נסכים. טוב, זה רק לכבוד היורצה של הרמב״ם, ורק לכבוד זה שנחדד את האמירה החזקה של רבי יהודה הלוי, שהוא לא חושב ככה. הוא חושב שפה עובר משהו שהוא רוחני גנטי, כן? שעובר פה סגולה, שהיא ייחודית. בואו נראה קצת הלאה, כי כמה זמן אפשר להתעכב על זה. טוב, אז אמרנו שהתכונות שיש למין החמישי הן תכונות של אלוקיות מלאכיות, נכון? אינה בחוק העניין השכלי, בסדר? אתם זוכרים את זה קצת בעמוד תתבב למעלה, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוקי, ואני רציתי להסביר לכם קצת את העניין הזה, והסברתי לכם שבעצם בכל דבר ודבר יש לו דומם, יש לו מערכת הפעלה, יש לו חוקי פעולה, יש חוקי קיום לדומם, יש חוקי קיום לצומח, בצומח יש צמיחה וכמילה, יש משהו, חילוף חומרים, מה שנקרא בשפה של הכימאים, כל הכימיה האורגנית, אתם יודעים משהו על זה? לא, לא חשוב. יש הנפש החיונית שקיימת אצל בעלי החיים, ששם יש מדרגה נוספת, יש עוד קומה של קיום, של מערכת הפעלה נוספת, בסדר? חוקי פעולה, חוקי חיים, זה ברור?
כן.
יש את זה בן אדם, את היכולת האנושית שהקדמונים כולם חשבו שהיא קשורה ליכולת אינטלקטואלית של שכל, נכון? תמיד מדברים על היכולת השכלית, שאדם יכול בעצם לכוונן את עצמו, להדריך את עצמו, להוביל את עצמו, להלכות את עצמו, כל אדם, כן? גם בני אדם אחרים, כן? כל אדם באשר הוא אדם, יש להם את היכולות הזאת, כן? וזה לא מה שמאפיין אותנו, לא רק זה מה שמאפיין אותנו. דעת הרמב״ם כן, דעת רבי יהודה הלוי לא. דעת הרמב״ם, מה שעזר לנו הקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה, שהוא אפשר לנו למצות יותר את היכולות האנושיות שלנו. אדם, ישראל הם יותר בני אדם, לדעת הרמב״ם. שאר אומות העולם נמצאים במרחק יותר גדול מהמימוש המלא של יכולותיהם האנושיות. זה שיטת הרמב״ם, לא אכנס עכשיו לכל הפרטים בשיטת הרמב״ם, אבל זה עולה מה שעולה רמב״ם. רבי גולם אומר, לא, זה גם הגויים יכולים. עם ישראל יש לו תוכנת הפעלה מיוחדת שקוראים לה מה? העניין האלוקי. שם קורה משהו שהוא חורג, הוא מעל ומעבר למציאות האנושית הרגילה, זה לא מתממש באופן פרטי, ראינו אצל משה רבינו, ראינו שזה מתממש עד כדי כך שהוא חי לפי חוקים אחרים, ומערכת הפעלה אחרת, כי אחרת איך אפשר להבין איך שהוא חי שם 40 יום הרגילה, בלי לאכול בלי לשתות. אם הוא חי 40 יום בלילה, אז הוא חי, אז איך אומרים, הוא היה לו מצבר אחר. כי המצברים האנושיים, הרגילים ששאר בני אדם, מה קורה לתוך 40 יום בלילה, מה קורה להם, מתרוקנים. אז כנראה הוא מותאם בצורה אחרת. יש לו יכולת להיות מותאם בכוחות חיים באופן אחר. אותו דבר התפיסה הזו, לגבי עם ישראל ככלל, וגם עוד כמה דברים שקשורים לעם ישראל, אין... הוא חי לפי, יש לו איזשהו מערכת הפעלה נוספת שתקפה כלפי עם ישראל. עכשיו אנחנו בגלות, אז לא כל כך רואים איך שזה עובד עלינו, ולא רואים איך כל כך זה. אבל זה הרעיון ש... עכשיו, בסוגריים אני אומר, הוא לא כל כך בסוגריים, כיוון שאנחנו מופעלים בהקשר הזה של העניין האלוקי, בסדר? זה מה שכן, חוק העניין האלוקי, בסדר, החוקיות שלנו זה היכולת שיופיע בתוכנו העניין האלוקי, אז ההסבר שלו לכל המצוות זה למה צריך לעשות את המצוות, כי המצוות מקיימות את מה? הן גורמות לכך שיופיע העניין האלוקי הזה בתוכנו. היכולת הזאת של חיי על כאלה, חיים שמעבר לנורמה האנושית המקובלת, היכולת הזאת שתתממש בתוך עם ישראל היא מותנה במה לפי רבי יהודה הלוי, או ברצון האלוקי כי הוא יכול לעשות מה שבא לו. לא שוכל יש לו בחירה חופשית, יכול להיות מה שרוצה. הוא קרא ברית איתנו, שאם אנחנו נשמור את כל החוקים האלה, אז גם כן, מה יקרה? יופיעו כל הברכות שמדובר בהן. זאת אומרת, המטרה של כל המצוות, זה הופעת העניין האלוקי. מהו העניין האלוקי? איזשהו עוצמת חיים, או מדרגת קיום וחיים, שהיא מעבר לעוצמה הרגילה האנושית. קורה פה משהו שהיא מדרגה במדרגת המין, החמישי, איפה זה בא לידי ביטוי? זה לכדי סגולה כמו משה רבינו בהר סיני. איפה זה בא לידי ביטוי? בקיום הפנומנלי של העם היהודי, שהעם היהודי בעצם חי מעבר לכל מה שקיים אצל כל עם אחר בעולם. שאר רבים בעולם, מה קרה להם? הגיעו לסי, ומה קרה אחר כך? ירדו ונעלמו. עמים לא הגיעו, אין להם רצף, אין להם קיום, אין להם נצחיות. העם היחידי שעדיין שומר על רצף מצד אחד וחיוניות מצד שני, זה העם היהודי. אני מודה שהרבה יותר קל לי לומר את זה אחרי שאנחנו פה ושהקמנו לתחייה ואנחנו מדברים ביחד עברית, ויש לי תקווה גדולה שאתם מבינים על מה אני מדבר, כי שפה בחדר עצמו, אם אנחנו נעשה חשבון מי פה בחדר, ארבעת הסבים והסבתות שלו, נכון? כבר, שני סבים ושני סבתות נולדו בארץ. אין יותר שאלות לתביע. אבל מה אתה
חושב? אתה חושב את המסביר הרבה, אני לא יודע
כמה זה היה נגדים, ולתת תימושים היסטורי. באותה
תקופה, כאילו,
יהיה מניח את ההיסטורי,
כאילו,
איך ההיסטורי מתקדמת. אנשים לא בטוח שאלות. הטיעון ההיסטורי ודאי קיים כשהוא היה מופנה נגדנו. הרי אתם יודעים שהסמלים האלה של יהודה שבויה לעומת אתם מכירים את השיר המפורסם הזה של בן עזרא, נכון? אתם שרים לפעמים צבא נפשי, בישיבה שרים, נכון? לא כבני חמת ובני חי, ואין גברת אמת, שפחה נועמת, לא כבני חמת ובני חי. מכירים את ה... נכון? מי זה ראה לגברת אמת? וזה בדיוק העניין, יש פסוק לשפחה כי תירש גבירתה. מי השפחה שרוצה לרשת גבירתה? הנצרות היא השפחה. הפשט, הפשט. לא, סתם. אתה צודק, שזה הגר לעומת מי שרה. אבל בשיר של אבן עזרא, השפחה היא הנצרות, שרוצה לרשת את מה? את הגברת שזה כנסת ישראל. עכשיו, היה להם שני סמלים. היה להם סמל אחד של הגבירה, של הנצרות, והיה להם סמל של השפחה, שזה היהדות, שהייתה עם... עם כיסוי עיניים, כן, העיוורת שלא רואים. יש שחזור של הפסלים האלה, פסלים נמצאים בצרפת, לא פופולרי, כן, אבל באיזשהו אחת הכנסיות בצרפת, הפסלים שוחזרו בזמנו בבית התפוצות, אני לא יודע אם בית התפוצות עדיין חי כמוזיאון פעיל, אבל בזמנו הם שחזרו את זה כדי ביטוי. עכשיו, מה אומר הבן אדם? ראה, מקשיב הקדוש ברוך הוא, ראה לגברת אמת. הגברת האמיתית זה מי זה, מי זה? אנחנו. כי אנחנו הגברת האמיתית, השפחה נועמת, היא חושבת שהיא, מי אמת השפחה? נצרות היא השפחה. אבל האמת היא לא, כי בנך המת, בנך ישו שלכם, הוא מת, הוא בני, חי. עכשיו זה כמובן מזכיר גם כנושא הזה ששתיים נשים יצא מי? שלמה. אז תראו לכם, הפייטנים האלה היו גדולים, כן? לא. אבל הכל שם בפנים. כל הכאב של הגלות והטיעון ההיסטורי של השפלות של היהדות, שאנחנו הוכחה לזה שאנחנו נדחינו, כי אנחנו, תסתכלו לכם, אתם על הפנים. אז ברוך השם שאנחנו נמצאים פה, הרבה יותר קל לי לדבר היום, כן? הייאוש שלפעמים תקף יהודים בגלות הוא היה ייאוש נוראי. כי מה? יש שיר של אבן עזרא שאומר, מה, באמת עוד יהיה לנו גאולה? עוד יבוא משהו? זה נורא. אתם חושבים שזה היה פשוט לעמוד מול כל הלחץ של הגויים והנוצרים ואומרים לך כל הזמן, נו, מה קורה איתכם? אתם באמת, היה גוי אחד, קראו לו ארסמוס, ברוטרדם, שהיה גוי, היה גוי. אז הוא צחק, הוא כותב ספר בשבחי הסיכלות, הוא איש מאוד חכם, אז הוא חשב שמדי פעם יש כדאי מאוד להיות טיפשי. אז אחד הפרקים שם עוסקים, מי מסולבר מעצמו? מי מסולבר מעצמו? כל מיני עמים מסולברים מעצמם, הצרפתים חושבים שהם אלה הכי טובים, הטלקים אלה הכי טובים, ההולדים אלה הכי טובים, הכי מסולברים מי? היהודים. כבר 1500 שנה או 1000, הם מחוץ לארצם, עדיין מתפללים כל יום שלוש פעמים שיחזרו לארצם. הכי עזויים, הכי מטורללים, הכי חיים בסרט, ככה הם אומרים, זה ככה. תחשבו על זה. עכשיו, קורא את יהודי באותם שנים, אז הוא מכחיש כאילו שזה לא מזיז לו, אבל האמת היא, היהודים חיים בסדר. לא חיים בו נמצא. האמינו, אבל האמינו שזה יקרה גם כן. מישהו סיפר, יש יהודי שקוראו לו מוקי צור, הוא כתב ספר, לא חשוב, עכשיו אני רק מסמך לשלשל את השמיים, הוא מספר שכשהגיע הכותל אחרי ששת הימים, אז אמרו שם על אנשים שם שזיק נחסינים מתחילים להאמין למשיח. לא האמינו? בטח שהאמינו, אבל איך אתה למשיך? טוב, פעם יבוא משיח רבי, וכשהמשיח יבוא אז יבוא המשיח. זה משהו כזה שאומרים שזה לא יקרה לי. אתם מבינים מה שאני עושה לומר? אז אנחנו מצב יותר טוב. אבל הטיעון פה הוא באמת, זה הטיעון של רבי יהודה הלוי מעלה, זה טיעון מאוד נועז, אבל הוא מעלה אותו. אז בכל אופן, מה הוא אומר? אין אלה כי אם אחדים יתארר אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו, מה שהיה נכון באותה תקופה, על ידם נגלה להמות דבר התחבר אלוהות בהם. כלומר, הדבר הכי חשוב פה שיש מה שאנחנו יכולים מעצמנו לנסות לחשוב, כל מיני דברים, וגם אתה, מלך כוזר, חשבת, ואפילו סוף חשב, כשאתה חושב מעצמך, אתה מגיע, אתה מסתכל על המציאות, אתה מוכן אותה, מנסה להגיד מה חוקי המציאות. כל מה שאתה אומר הוא נכון. אני לא יכול להכחיש את מה שאתה אומר, אבל זה מה שאנחנו היינו אומרים לעצמנו, אבל פה לא מדובר מה אנחנו היינו אומרים לעצמנו. אנחנו אומרים מה קרה לנו, מה קרה לנו, התחבר המהות עם האם. נודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו. או אמרותם בו. נביא זה, הוא אשר עשיר פני עלות מעל העבר, בעוד יורך הייתה בריאת העולם, קטן תכנון אנשים לפני הבול אל אדם, איך היה בבול, קצת יחסון שאימו מאוד אל שם, חם ויפת די נוח, איך נפדו השנות, איך נפדו בני אדם, קצת צאון וחות, ויערים משנות האדם, העולם מאדם הראשון עד אל הבעלי. אז פה הוא בעצם אומר, ההתחלה שלי היא לא מתחילה מההתבוננות האנושית, ההתחלה שלי מתחילה מזה שיש לי מסורת בתוכי, שהאל התחבר איתנו, וזה מה שאני יכול לספר לך, מה שאני קיבלתי, כי זה מה שקרה לנו. אז אומר לו הכוזרי, זה תמו אבנר אצלכם עניין ברור בבריאת העולם. אכן, רק עניין זה הנמונים, אין מחלוק בזה מנהלים מן הארץ הכוזרים ועד לארץ חוש, וכמה אתם עונים היום לבריאת העולם, ופה הוא עושה איזושהי אקסטרפולציה, זאת אומרת, הוא אומר, כיוון שהוא זרק את הספר ל-400 שנה אחורה, לתקופתו של מלך כוזר, אז הוא אומר לו, 4,500 שנה, כן? אם תעשו חשבון, 4,500 שנה, יודעים איך עוברים לתאריכים שאתם יודעים להתעסק איתם? 1,240, אז תעשה 4,500 שנה, זה? אחרי כן עד שם ועבר, מהם עד אברהם, כן בסדר, 4,500 שנה, ואם אנחנו רוצים לדעת כמה זה... לא, זה עוד 400, זה 200, זה 700, כאילו הוא חי באלף הרביעי, עוד 200, אבל לא אלף, אתה טועה, כיוון שאנחנו רק באלף הרביעי, אז... זה 240. תוסיפו ל-500-240, תקראו 740, כאילו הוא בשנת ה-740. אם תוסיפו לזה את ה-400 שנה שאמרתי לכם שהוא הלך אחורה, כי הוא אמר לפני 400 שנה, אתם זוכרים בהתחלה הוא אמר שמה שסיפרו לי לפני 400 שנה, אתם זוכרים? בהתחלת הספר? טעות שאנחנו, שורה רביעית בעמוד, בעמוד שאין לו מספר. טענות שטענה חבר לפני כ-400 שנה. אז בעצם תוסיפו לזה, ל-740 עוד 400 שנה, הגענו ל-1140. אמרתי לכם שהוא נפטר ב-1141. אתם זוכרים שזה אין
שורה? יש לי לגבי זה מחלוקת.
מה?
יש לי לגבי זה מחלוקת.
לגבי מה?
על זמן הפטירה של הרמב"ם.
אנחנו מדברים על רבי יהודה הלוי עכשיו. בסדר? בכל אופן כך. אז הוא אומר, אנחנו יודעים 4,500 שנה, פירוטן פורש לנבואות אדם ושת ואנוש עד נוח, לכן עד שם ועבר מהם עד אברהם, אחרי יצחק ויעקב עד משה, עליו השלום, אישים אלה היו לפי סדר יחסם ונמשך להפסק, הנה פרי האדם וסבילתו. אתם זוכרים מה שאמרתי לכם? כל אלה הם הגרעין הפרי לאדם וסבילתו. למה? כי הם נולדו ככה, לא כי הוא לימד אותם. ולכל אחד היו גבלים אחרים שלא היו קיים כקליפה לגרעים ולא דמו לאבותם כדי להתחבר עדי אלוקים בהם, לכן אדם מגיע לפי האלוקים לבד. מי הם האלוקים? 10 דורות מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם. כל אלה מה מאפיין אותם? היו יחידים, לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב 12 שבטים שכולם היו רואים מניין אלוקים, ואז נהייתה אלוקות בקיבוץ, ואז נהייתה מניין לפיהם. בונים על הרשות הקדמונית מה שמצאנו תורת משה עליו שלום, נימה שהיה משה ועד היום הזה. זאת אומרת, הוא אומר פה משהו מאוד חשוב לתחילת ספר שמות, שהתחלנו השבת, שבעצם עברנו מהיחידים למה? עם לישראל. מה שקורה פה, וזה הדבר המשמעותי, שמתחיל עכשיו איזושהי הנהגה אחרת של קיבוץ, של קבוצה, של שבטים שכולם ביחד, לא חלק מהם, תהליך הסלקציה נגמר, ועכשיו מתחילים. עכשיו, מה בעצם הוא רוצה בכל הסיפור הזה? אני חייב לומר שוב שיש הרבה אנשים שקונים את מה שכתוב פה, כאילו שזה נכון לגמרי, אבל זה לא ממש לגמרי נכון. זה לא שאין מחלוקת בכלל לגבי... אתם יודעים, אנחנו משנת שמיטה? אתם יודעים שמחלוקת לגבי איך סופרים שמיטות ואיך מחשבים... זה לא לגמרי חלק הקטע הזה שכולם סופרים אותו דבר. אתם יודעים את זה? זה טוב להציג את זה ככה, כן, זה ממש יותר, כאילו...
היום כולם סופרים. היום יש מחלוקות?
הכרענו במחלוקות, אבל עדיין זה לא אומר שמחלוקות לא קיימת. ממתי מי שהכריע מחלוקת, מחלוקת הזאת מטלה והלכה לה הרבה פעמים ואחר כך חוזר ונאור. אני רק אומר לכם שהנושא הזה של, של מניין שנות העולם והמניין שאנחנו בונים וכולי הוא מאוד מאוד בעייתי, במיוחד שבותו יש בעיה קשה מאוד עם מניין ימי בית שני. אתם יודעים את זה? לפי חז"ל כמה זמן היו ימי בית שני?
420.
לפי ההיסטוריונים כולם, לא, כמעט, 570, 580. שמעתם על זה? לא, אתם יהודים טובים, אתם אנשים משכילים. אז אתם מבינים ש... מה? זה נושא לא פשוט הסיפור הזה. נושא מאוד לא פשוט, כי הנושא הזה, מה קרה? למה? אז ראיתי ספר, אני מספר לכם שזה קיים, אני... היה בניו יורק הייתה קהילה של יקים, קהילה של היקים, הרב של היקים שם היה תמיד הנכד של הרב הירש, הרב ברויר, הרב יוזף ברויר. הוא היה דוד של הרב מרדכי ברויר, שלימד פה תנ"ך בישיבה. אבל הוא היה הרב שם, אבל כשהוא נפטר לבית עולמו התמנה תחתיו הרב שבב. הוא היה דיין בקהילה, היה תמיד חכם גדול, למד בישיבות ליטאיות, אבל גם עדיין היה יקה, ברוך השם. אז היה אדם משכיל, אבל היה בעיקר, היה תמיד חכם גדול מאוד. הוא כתב מאמר מאוד מעניין, מתעסק בהיסטוריה, והוא כתב מאמר בספר זיכרון לרב יקה אחר, שהיה רב בלונדון, הוא כתב מאמר על הנושא הזה של השנים האבודות בהיסטוריה. עכשיו, למה אני מספר לכם כל זה? לא לשבחם של היקים דווקא, אלא בגלל, קודם כל הם היו רציניים, התמודדו עם שאלות כאלה, לא תיתו אותו מתחת לשטיח, לא אמרו את זה. אבל הוא אומר שם הדבר לא חשוב. הוא אומר, חייבים להתמודד עם השאלה הזאת. למה חייבים להתמודד עם השאלה הזאת? כי אני לא מאמין, הוא אומר, שזה הכל ניסיון. שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ונותן לכל ההיסטוריונים להתנבא פחות או יותר באותה צורה, וכולם, המסקנה, אתם יודעים, יש... כלל שגוי משיח לפי תומו נאמן, נכון? אפשר להאמין לגוי שמשיח לפי תומו. הוא אומר, כל החויקרים האלה לא דווקא באו לנגד היידישקייט. אז לא יכול להיות שכל החויקרים שאומרים שמדובר בית שני עמד 580 שנה, כי יש לנו נושא בעיקר מלכי פרס וכל מיני השאלות האלה, מי היה וכל מיני. אז הוא כותב שהוא לא מאמין שזה כל זה ניסיון, ולכן צריך מה לעשות? להבין למה חז"ל רצו להעלים 150 שנה. למה היה להם אינטרס? כאילו להעלים 150. אז הוא כותב הסבר. ואחר כך הוא כותב, לפי ההסבר הזה, כתבתי פירוש לספרי דניאל ועזרא ונחמיה, פירוש חדש לספרים הללו, לפי התיארוך המחודש, אני אפרסם אותו אם גדולי הדור יסכימו על ידי. לא יתפרסם עד היום. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? שצריך לדעת שכותבים פה כוזרי והכל בסדר והכל חלק, זה נראה נורא... אבל זה יותר מורכב. יש עוד ערעורים היסטוריים שרבי עזריה מלאדומים כתב עליהם גם כן, מלאדומים דרוסי, דרוסי, והאיטלקים האלה גם כן היו משכילים, הם הקדימו את היקים ב-200-300 שנה, והיו עסקו בחוכמות כלליות וראו איך זה מת... לא ראו בזה סתירה לתורה, אלא ראו בזה השלמה והעשרה ודברים חשובים כאלה. אז רבי עזריה בן האדומים גם הוא כתב ספרים שעסק בנושא הזה של ההיסטוריה, היסטוריוגרפיה. מי שמצטט את כל הדברים האלה, אם אתם רוצים לראות אחד הפירושים החשובים בספר הכוזרי, כתב הנזיר הרב דוד כהן, תלמידו של הרב קוק שערך את אורות הקודש. אז יצא ספר הכוזרי עם ההערות שלו. אז הוא מביא בהערות שלו את כל הדברים. הוא כותב שאין מחלוקת, אבל יש מחלוקת. ואני מביא את הדעות השונות בעניין הזה. אני אומר את זה עכשיו לא כי אני רוצה לזעזע משהו, אני חושב ששום דבר צריך להזדעזע. אני רק אומר שכשקוראים את זה, עכשיו למה הוא מביא את כל הסיפור הזה? אני אגיד לכם למה הוא מביא פה את הסיפור, את המשך הסיפור, משום שהוא רוצה להגיד לנו משהו הכי חשוב בכל הסיפור הזה. הוא רוצה להגיד, רבותיי, מסורת זה משהו רציני. הרי מה אני אומר לכם? איך אני יודע שיש התחברות של הקדוש ברוך הוא איתנו? למה?
מסורת.
אז להרבה מאוד אנשים, וזה אני עכשיו פותח דיון שאנחנו נדון בשבוע הבא, הרבה אנשים המושג מסורת אצלם זה נשמע, מסורת, כולה מסורת, מה אתה מסורתי, ענייני מסורת, זה מה ש... ואז הוא רוצה להגיד, רבותיי, האמת היא שבלי מסורת אין לנו כלום. אפילו, אתם מכירים, אני על רגל אחת אגיד את זה, בשבוע הבא נפתח את זה. אתם מכירים את הסיפור של אותו גר שבא להילל ולשמי? נעזוב את שמי עכשיו, כי אנחנו לא עוסקים עכשיו בוויכוח מהילל ולשמי. הוא אמר לו, יראה לי תורה שבכתב אני מאמין לך, תורה שבעל פה מה? לא מאמין לך. בא לשמי, הולך לכל הרוחות, לא, לא. גרשו בעמת הבניין שבידו, בסדר, אני מתלמד בלשון הגמרא, זה מספיק. בא להילל, מה אמר לו? בסדר. אז אמר לו, טוב, יאללה, אז נתחיל ללמד אותו. מה לימד אותו? יום אחד לימד א' ב' ג' ד' ד', נכון? ויום שני לימד אותו מה? תף שמרי שקוף. אתם זוכרים את זה? מה היה העניין שם? אבל תחליט ככה או ככה. אמרנו, אתה צריך להאמין אותי על מה? על א' ב', אתה צריך להאמין אותי גם בכל מה, על כל התורה שבעל פה. מה הפשט בסיפור הזה? הסיפור הזה שאומר שאם אין לך מסורת על האותיות, על השפה, אתה לא יכול לקרוא, לפתוח את הקובץ הזה. הרי אתה לא יכול רק לקבל קובץ בלי את תוכנה שמה שפותחת אותו. אין משמעות לקובץ שאי אפשר לפתוח אותו. אתם שמעתם על זה, נכון? שאם אני מקבל את הקובץ והוא כתוב אם אין לי יכול לפתוח אותו, אז אין לי שום ערך לקובץ הזה, נכון? כל קובץ צריך לבוא לא רק עם הקובץ עצמו, אלא גם כן עם התוכנה ש... אתם איתי? זה מה שהוא אומר לו, אתה כדי לדעת איך פותחים את הקובץ הזה, איך קוראים את א' ב', מי אתה צריך, את המסורת של תורה שבעל פה של מי? שלי. אז אתה לא יכול, אין דבר כזה, תורה שמכתב בלי שמתלווה למה? תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה, המסורת עם איזה פתח באמצעות, נכון? המסורת באיזה... חייבים מסורת לדעת איך פותחים את הקובץ. תראו לכם שזה קובץ באמת, שאם פותחים אותו לא נכון, הוא יכול לקלקל לכם כל המחשב. אז נורא קריטי כבר לדעת איך פותחים אותו. אז אין דבר כזה שאפשר לחיות בלי... החיים בלי מסורת הם חיים מאוד מאוד מוגבלים ומצומצמים. אז זה פרומו לשבוע הבא. בסדר? תזכרו, זה מסורת, כן. שבוע. Thank you.